לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין, בלכות שלוחין ושותפין, בפרק החמישי. ההלכה א' אומר הרמב״ם, המשתתף עם חברו בסתם, לא ישנה ממנהג המדינה באותה סחורה, ולא ילך למקום אחר, למכור אותה, ולא ישתתף בה עם אחרים, כלומר לא יצרף אדם נוסף בממון השותפות, ולא יפקיד ביד אחרים, ולא יתעסק בסחורה אחרת, כדי שלא יזניח את הסחורה המשותפת, ולא ימכור בהקפה, אלא דבר שדרכו להימחר תמיד בהקפה, אלא אם כן ייתנו בתחילה או שעשה מדעת חברו, עבר ועשה שלא מדעת חברו, ואחר כך הודיעו ואמר לו, עשיתי כך וכך, והסכים למעשיו, הרי זה פטור, אינו נושא באחריות להפסד או לנזק בסחורה. ואין כל הדברים האלו צריכים קניין, אלא בדברים בלבד. שלא כעשיית השותפות הראשונית שבה יש לעשות קניין. והטעם, מכיוון שההסכמה היא מכילה על השינוי ועל השלכותיו, וניתן למחול הזכות ממונית בלא קניין. הלכה ב', אחד מן השותפים שעבר ומחר בהקפה או פרש בים, או שהלך למקום אחר כדי למחור את הסחורה, או שנסע ונתן בסחורה אחרת, וכל כיוצא באלו הדברים, כל פחת שיבוא מחמת שעבר, חייב לשלם לבדו. ואם היה שם שכר מחמת שעבר, השכר לאמצע, כלומר חולקים אותו בשווה, כפי מה שיתנו ביניהן בשכר. שאם סוכם שיחלקו אחרת את הרווח והפסד, יחלקו כפי שסיכמו. לפיכך, הנותן מעות לחברו בתורת שותפות לקנות בהנחיתים לסחורה והלך וקנה שעורים, או שנתן לו לקנות שעורים והלך וקנה חיתים, אם פחתו, פחתו לזה שעבר, ואם הותירו, הותירו לאמצע. וכן, אם הלך ונשתתף עם אחר בממון השותפות, אם הפסיד, הפסיד לעצמו, ונסתכר, השכר לאמצע. אבל אם נשתתף עם אחר בממון עצמו, אם פחת, פחת לעצמו, ואם הרוויח, הרוויח לעצמו. ואם ייתנו ביניהן לשנות ממנהג המדינה, הכל לפי התנאי. כגון שיתנו בתחילה שיוכלו למכור בהקפה, או לשאת ולתת בסחורה אחרת. הלכה ג' הנותן מעות לחברו לקח בהן פירות למחצית שכר, שמתעסק יקנה בכסף סחורה וימכרנה ויקבל חצי מהרווח, רשאי לקח לעצמו לקנות מכסף אחר שאינו של השותפות, מאותו המין, ואין חוששים שיחשדו בו שכנעם לעצמו מדמי העסקה, וכשהוא מוכר, לא ימכור שניהם כאחד, כדי שלא יתעורר חשד שלקח לעצמו רווחים ששייכים לעסקה, אלא מוכר אלו בפני עצמן ואלו בפני עצמן, ולא ייקח לעצמו חיתים ולחברו שעורים, שמא כשיבוא לשוק ויראה חיתים שאפשר להרוויח בהם יותר, יקנם לעצמו ויקח לשותפות שעורים, לכן אסרו חכמים שיקח לעצמו מין אחר, אלא או בכולן חיתים או בכולן שעורים, כדי שיהיו מאות שניהם שווים בחבילה, שינהגו בהם באופן שווה כאילו הם חבילה אחת. הלכה ד', אחד מן השותפים שאמר, נוליך הסחורה למקום פלוני שהיא ביוקר ונמכור שם, אף על פי שקיבל עליו כל אונס או כל פחת שיבוא להן מחמת השינוי, הרי חברו מעכב עליו, שהרי אומר לו, אין רצוני שאתן מעות שבידי ואיר עודף אחריך לדין להוציא מידך כדי לקבל את חלקי בשותפות. וכן כל כיוצא בזה. הלכה ה', אחד מן השותפים שבא לישן את הפירות עד זמן הידוע, להנתין מלמוכרם עד זמן שמקובל למוכרם כדי להרוויח הרבה, אין חברו מעכב עליו, ואם אין זמן לאותן הפירות, הרי חברו מעכב עליו. הלכה ו', שותפים ששמו פירותיהן ונשתתפו בהן, יש להן עונייה זה על זה. כלומר, אם אחד מהם מביא פירות ששווים פחות משל חברו, או ממה שסוכם, הרי זו הנאה. הרבו הפירות בלא שומה ומחרום, ונשאו ונתנו בדמיהם, הרי אלו מחשבים את הפירות כמה היו שווים בעת שנשתתפו, ומחשבים את השכר או את ההפסד. הלכה זין, שותפים שמחלו להם מוכסין, גובי המכס ויתרו להם על חלק מתשלום המס שחייבים עבור הסחורה המשותפת, מחלו לאמצע, סכום המחילה מתחלק בין כולם בשווה, ואם אמרו משום פלוני מחלנו, שהמחילה היא בגלל אחד מהם בלבד, מה שמחלו, מחלו לו, ועל האחרים לשלב את כל המכס שעל חלקם היו באים בדרך ועמדו עליהן ליסטים וגזלו השיירה, והציל אחד מן השותפים, הציל חלק מהשותפות מהשודדים, הציל האמצע, מכיוון שהם שותפים מן הסתם שהציל עבור כולם, ואם אמר לעצמי אני מציל, הציל לעצמו, ולא לכולם, משום שהפריד את עצמו מהשותפות. הלכה אחת, דבר הידוע לשני שותפים שמפורסם שהוא של שניהם בשותפות, אף על פי שהוא ברשות אחד מהן, אינו יצא מחזקתו של שני כל ימי השותפות. גם אם אחד מהם מחזיק בו, אצלו הוא מוחזק, כי של שניהם, עד תום מועד השותפות. ואינו יכול לטעון שלקחו ממנו שנתנו לו במתנה, ונאמר לאחר, המוציא מחברו עליו הראיה, אלא הרי הוא בחזקת שניהם, עד שיביא האחר ראיה. בדרך כלל מי שהחפץ ברשותו נחשב למוחזק בו, ואם אחר רוצה להוציא ממנו את החפץ עליו להביא ראיה. אבל חפץ של שותפים נחשב בחזקת שניהם גם אם הוא נמצא בפועל ברשות אחד מהם, ולא יכול לטעון שקנה או קיבל במתנה מהשני. הלכה ט', אחד מן השותפים שבא לחלוק שלא מדעת חברו, במקרה שהסתיים זמן השותפות או שלא קבעו לזמן, חולק בפני שלושה, אפילו הם אדיוטות, ואין צריך שיהיו רואים נדון דיני ממונות, ובלבד שיהיו נאמנים, שלא יטו את השומה לטובת אחד מהשותפים, ויודעים בשומה, יודעים לעמוד את שוויים של הדברים, ואם חלק בפחות משלושה, לא עשה כלום. במה דברים אמורים? בשחלקו פירות, אבל אם היו מעות, המעות כחלוקין הן, משום ששוויין מוגדר ולכן אינה צריכות שומה בכדי לחלקן, ויש לו, כלומר הוא רשאי לחלוק שלא בפני בית דין, ומניח חלק חברו בבית דין. במה דברים אמורים? בשהיו המעות כולן מטבע אחד ושווים, מאותו סוג ובאותה איכות, אבל אם היו מקצתן חדשים ומקצתן ישנים, ואין צריך לומר אם היו מקצתן יפות ומקצתן רעות, כגון שהיו פגומות או שאינן נסחרות בקלות, הרי הן כפירות, ואין חולקין אותן אלא בבית דין, שלושה נאמנים הבקיעים בשומה. הלכה י' אסור להשתתף עם עובד עבודה זרה לעשות עמו שותפות עסקית, שמה יתחייב לו שבועה, הגוי, לישראל, וישביעו ביראתו. כלומר, ידרוש הישראל מהגוי להישבע בעבודה זרה שלו, ואסרו זאת מן הכתוב ושם אלוקים אחרים לא תזכירו, שאסור אפילו לגרום לגוי להזכיר שם עבודה זרה. וכבר בערנו במקומו שאסור לעשות סחורה בפירות שביעית ולא בבחורות, ולא בנבלות וטרפות, ולא בתרומות, ולא בשקצים, ולא ברמסים, והכלל הוא שכל דבר שאיסורו מן התורה, אסור לעשות בו סחורה. ואם איסורו מדברי חכמים, מותר לעשות בו סחורה. ואם עבר ועשה, השכר לאמצע, והראה לי שאם הפסיד, הפסיד לעצמו, מפני שעבר. שמכיוון שיש איסור בעסק הסחורה, נמצא ששינה להתעסק בדבר שאין הדרך כן, ודינו כמי שעובר על כללי השותפות שנושא בהפסדים, אך חולק את הרווחים עם השותף. הלכה י' אחד מן השותפים או מן המתעסקים שמת, בטלה השותפות או העסק, אף על פי שיתנו לזמן קבוע, ועדיין לא הגיע זמן זה, שכבר יצא הממון לרשות היורשים. חלקו של הבית עבר ליורשיו מיד כשמת, והם אינם חלק מהשותפות. וכזה אורו הגאונים. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר קניין מלכות שלוחין ושותפין בפרק החמישי. לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר קניין בלכות שלוחין ושותפין בפרק השישי. הלכה א' אומר הרמב״ם שניים שהם נושאים ונותנים בממון השותפות, אף על פי שהממון של אחד מהן הרי זו נקראת שותפות, משום שהעיסוק המשותף בדבר הוא המגדיר זאת כשותפות. ואם פחתו או הותירו המעות מערכם, הרי הוא לאמצע, חולקים את הרווח וההפסד בשווה. ויש להן, הם רשאים, להתנות בשכר ובהפסד כל מה שירצו כמו שבארנו. אבל, אם היה אחד בלבד הוא שנושא ונותן בממון השיתוף, אף על פי שהממון משל שניהם, הרי זאת השותפות נקראת עסק, וזה הנושא ונותן נקרא מתעסק, שהרי הוא לבדו מתעסק במסע ומתן, ושותפו שאינו נושא ונותן נקרא בעל המעות. הלכה ב' תקנו חכמים שכל הנותן מעות לחברו להתעסק בהן יהיה חצי הממון בתורת הלוואה, והרי המתעסק חייב באחריותו אף על פי שעבד באונס, והחצי האחר בתורת פיקדון, והרי הוא באחריות בעל המעות, ואם עבד או נגנב החצי של פיקדון, אין המתעסק חייב לשלם, שדינו כשומר חינם שחייב רק בפשיעה, משום שאינו נוטל שכר עבור שמירת מעות הפיקדון, אלא עבור ההתעסקות במעותיו, ולפיכך יהיה שכר זה החצי, אם הרוויחו של בעל המעות. ולפי תקנה זו אי אפשר שיהיה שכר או ההפסד של כל הבמון לאמצע בשווה, שאם אתה אומר כן, נמצא בעל המעות נוטל שכר חצי מעותיו שאין פיקדון ואינו עושה כלום, אלא זה המתעסק תורח לו בחצי של פיקדון מפני מעותיו שילבאו, ונמצאו באים לידי אבק ריבית, שהמתעסק עוסק בחצי של הפיקדון ללא קבלת תמורה, שכן הרווחים על חלק זה ניתנים לבעל המעות, ונראה כאילו עושה זאת בתמורה לחצי שקיבל בהלוואה מבעל המעות. אבק ריבית הוא כינוי לריבית שאסורה מדברי חכמים, כי התוספת אינה קצובה מראש. ואך יעשו, אם רצה להיות השכר או ההפסד לאמצע בשווה, אם בעל המעות רוצה ששניהם יתחלקו בשווה ברווח או בהפסד, ייתן למתעסק שכרו בכל יום ויום מימי השותפות, כפועל בטל של אותה מלאכה שבטל ממנה, כלומר משארים כמה רגיל לקבל עבור מלאכתו, וכמה היה מוכן להפחית משכר זה כדי לנוח ולבטל ממלאכתו, וסכום זה תלוי במידת המאמץ והיגיעה שיש ממלאכתו הרגילה. ואם לא עסק אחר כלשהו להתעסק בו עם מעותיו של זה, כלומר אם יש לו עסק משלו, וכשעוסק בשלו יכול לעסוק גם במעות של בעל המעות מבלי להיבטל ממלאכתו, אינו צריך להעלות לו שכר כל יום ויום. אלא אפילו העלה לו דינר בכל ימי השותפות, דיו. מספיק שייתן לו דינר תמורת כל ההתעסקות, וכך אין בעיה של ריבית. ואם פחתו או הותירו, יהי לאמצע בשווה. אם קובע לתת שכר למתעסק, כמבואר כאן, יכול לקבוע את חלוקת הרווח וההפסד באופן שווה ביניהם. וכן, אפשרות נוספת היא שהתמורה להתעסקות היא הפרשת אחוז מסוים מהרווחים לטובת המתעסק במקום שכר קבוע. אם אמר לו כל הרווח יעיל לך שלישו, שקודם ייטול אחוז מסוים מהרווח ואת השאר יחלקו בשווה, או אסיר איתו בשכרך, הואיל ויש לו עסק אחר ואינו בטל ממלאכה אחרת כדי להתעסק במעות שקיבל, הרי זה מותר. ואם הפסידו, יפסיד מחצה. ואם היה זה המתעסק, אריסו, שמאבד את שדהו תמורת חלק מהיבול, והיה לו עסק אחר, ואינו בטל ממלאכתו בכדי להתעסק במעותיו, אינו צריך להעלות לו שכר כלל, שהאריס משועבד הוא לבעל השדה. וכלו כאן משום שבנוסף לכך שמדובר רק על אבק ריבית ועל מקרה שיש לו עסק, הוא גם משלם לאריס שכר בפירות עבור מלאכתו כל תקופת אריסותו, ולכן אינו חייב לתת לו שכר מיוחד עבור ההתעסקות. הלכה ג' ועוד תקנו חכמים שכל נותן מעות לחברו להתעסק בהן ופחתו או הותירו, ולא רצה להיתן לו שכר עמלו בכל יום, ולא ייתנו ביניהן שם תנאי. תקנה הזאת מתייחסת למקרה שלא הגדירו מראש את שכרו של המתעסק באף אחת מן הדרכים של למעלה, שאז חכמים קבעו כמה ייטול. שיהיה שכר מתעסק באותו החצי של פיקדון, שליש רווח הפיקדון, בנוסף לרווח מהחצי שמוגדר כהלוואה, שהוא שטות רווח כל הממון. שליש מהפיקדון הוא שישית שטות מכל הרווח. לפיכך, אם הרוויחו, ייתון המתעסק שני שלישי הרווח, חצי הרווח של חצי המאות שאין מלווה, ושטות הרווח בשכר שנתעסק בפיקדון, נמצא הכל שני שלישי הרווח, ויטול בעל המעות שליש הרווח, ואם פחתו, יפסיד המתעסק שליש הפחת, שהרי הוא חייב בחצי הפחת, מפני שחצי המעות מלווה, ויש לו שטות בשכרו באותו החצי של פיקדון, נמצא שנשאר עליו מן הפחת שלישו. בעל המעות מנקה לו מן ההפסד על חצי המלווה שלו את שישית הרווח בשכר ההתעסקות בפיקדון, כך שנותר לו הפסד שליש, ובעל המעות יפסיד שני שלישי הפחת. הלכה ד', יש מי שטועה ואומר, ביחס לנאמר בהלכה קודמת, לגבי מקרה שלא הגדיר מראש את השכר, שנותן עסק סתם, אם יש שם שכר, איתו למתעסק חציו, ואם היה שם הפסד, יפסיד שליש. שהטייה לטובת המתעסק היא רק במקרה של הפסד. ואין הדבר כן, אלא אם ייתנו על דבר זה בפירוש. אבל בסתם, כאשר לא ייתנו, המתעסק נוטל שישית בשכרו בכל מקרה. ולכן אם מרוויח מקבל שני שליש, ואם מפסיד משלם שליש, כמבואר בהלכה הקודמת. וכן אם ייתנו שיפסיד המתעסק מחצה, ואם יהיה שם שכר ייטול שני שלישי הרווח, הרי זה מותר. שאם יגדיר מראש את העסקה כך שיש בה הטייה לטובת המתעסק ברווח ביחס להפסד, אין כאן בעיה של אבק ריבית. וכן אם ייתנו שאם יהיה שם שכר ייטול המתעסק תשיעיתו, ואם יהיה שם הפסד יפסיד עשיריתו, הואיל ויתנו שיהיה רווח המתעסק יתר אל הפסדו, שעל ידי כך ההתעסקות אינה בחינם ואינה אסורה משום אבק ריבית, תנאו קיים, ותוספת זו היא כנגד עמלו בחצי הפיקדון. ורבותיי יראו שאין תנאי זה מועיל, אלא אם כן אין המתעסק עסק אחר. אבל אם אין לו עסק אחר, צריך שיהיה שכר המתעסק יתר על הפסדו בשטות כמו שבארנו, שזה דבר אסור הוא, ואין התנאי מועיל בו. לדעת רבותיו של הרמב״ם, מכיוון שמדובר באיסור של אבק ריבית, לא מועיל בו תנאי. ולכן אם שכר מתעסק אינו שישית הרווח, הדבר אסור, ולא ייראה לי זה. שאין היתר מבוסס על התנאי כשלעצמו, אלא שהגדרת עסקה באופן כזה שיש בה יתרון למתעסק, אין בה משום אבק ריבית. הלכה ה', הורו רבותיי שאם יתנה שאיתו למתעסק שלושה חלקים מן השכר, ובעל המעות רביע השכר, נמצא רביע המעות בלבד בתורת הפיקדון, ושלושה רבעים בתורת מלווה. לפיכך, אם היה שם הפסד, יפסיד המתעסק שלושה רביעי הפסד פחות שליש הרביעה, שלושת רביעי הפסד הם כנגד חלקו בעסק שהוא בתורת מלווה, ומסכום זה בנקה שליש מהרבע של הפיקדון שאותו מקבל עבור תרחתו. נמצא שבסך הכל נושא בשני שלישים מן ההפסד. ויפסיד בעל המעות רביע או שליש רביע שהוא שליש כל ההפסד. כיצד? נתן לו 100 דינרים על תנאי זה וחסרו 4.20. בעל המעות מפסיד 8, 6 דינרים כנגד הפיקדון ועוד 2 שהם שליש מהפיקדון שהוא שכר מתעסק. והמתעסק משלם 16, ועל דרך זו לעולם כל חלק שיש לבעל המעות בשכר. אם יש שם רווח, נוטל כמו שיתנו. ואם יש שם הפסד, יפסיד אותו החלק ותוספת שלישו. שבמקרה שהתנאי מתייחס לחלוקה ביניהם במקרה שירוויחו, אין צורך להוסיף על כך שכר עבור ההתעסקות, והשכר ניתן רק אם יפסידו. וכן להפך, במקרה שתנאי מתייחס לחלוקת ההפסדים ביניהם, השכר עבור ההתעסקות ניתן רק אם מרוויחים. נמצאת הלמד לפי מידה זו, המסקנה מצורת החישוב הזו, שאם ייתנו שאיתו למתעסק רביע השכר, אם פחתו, לא ישלם המתעסק כלום, שהרביע הפסד שהוא חייב לשלם מפני המלווה. יש לו כנגדו שליש, מה שיתול בעל המעות. הוא מקבל מבעל המעות שליש כנגד חלק שהוא רביע, ונמצא זה כנגד זה. חלקו בהפסד מתכזז בשכרו, שהרי מתעסק מפסיד רבע ומרוויח שליש מרבעים. אם ייתנו על הפחת ולא יזכירו הרווח כמה ישלם אם יפסיד, ולא יתייחסו לרווחים. אם פחתו, פוחת המתעסק כפי מה שיתנו, ומפסיד את כל הפחת שבחלקו, מכיוון שכך ייתנו. ואם הוסיפו, נוטל המתעסק כמו אותו החלק שהיה מפסיד, והוספת שליש מה שנטל בעל המעות. במקרה של רווח, ייטול גם שליש מהרווח שכנגד חלק הפיקדון. כיצד? ייתנו שאם יש שם הפסד, יפחות המתעסק רביע. המתעסק יישא ברבע מהפסד, ויפחיתו, משלם רביע הפחת, ואם הותירו, נוטל מחצה, דהיינו רבע מהרווח כפי שסיכמו במפורש, ועוד שליש משלושת ריבי הרווח שכנגד חלק הפיקדון, ובסך הכל נוטל חצי מהרווח. ואף על פי שדברים אלו שהורו דברי טעם הם, שיש היגיון בכך שהשכר ניתן על ההתעסקות בפיקדון יהיה תלוי בשיעור הפיקדון, אם תלך על דרך זו, נמצא מתעסק, אפשר שיפחות ויטול שכר. ייתכן שיפסד והמתעסק דווקא ירוויח מכך. כיצד? כגון שיתנה עמו שיטול המתעסק אחד משבעה בשכר, שביעית מהרווח, ונמצא ששביעית מלווה ושש שביעיות פיקדון. ופחתו, העסק הפסיד, נמצא נוטל המתעסק אחד משבעה, יתר על זה הפסד. במקום שהמתעסק יפסיד, הוא דווקא מקבל שביעית מסכום ההפסד, כמבואר בסמוך. כיצד? כגון שפחתו שבעה דינרין, הרי המתעסק אומר לו, אני חייב לך דינר אחד כפי התנאי, שביעית ההפסד, ואתה חייב לשלם משניים, שאין שליש חלק הפיקדון, שהרי הפיקדון הוא שש שביעיות, ושליש מהן הוא שני דינרים. נמצא, בעל המעות חייב להיתן לו דינר בשכר שהפסיד שבעה, ואילו הפסיד 14, היה חייב בעל המעות להיתן לו שני דינרים. ויוצא מכאן שככל שהפסדים גדולים, כך מרוויח המתעסק יותר. וזה תמה גדול, ודבר שאין הדעת סובלת, ואין זה אצלי אלא כמו דברי החולים, שרק המשוגעים החולים בנפשם יכולים לעשות הסכם כזה. אבל הדרך והדין האמת יראה לי שכל שירוויח המתעסק, אם יש שם הפסד, יפסיד שני שלישי החלק שהיה מרוויח. וכן אם ייתנו על ההפסד, כלומר קבעו מה שיעור ההשתתפות של המתעסק בהפסדים, והרוויחו, שאז הדין שהמתעסק מקבל שליש בשכרו, ייטול כמו אותו החלק שהיה מפסיד, ותוספת שליש חלק חברו. במקרה זה מקבל את שכרו על ההתעסקות בפיקדון, כנגד שליש חלק הפיקדון. נמצאת אומר לפי מידה זו, לפי אופן חישוב זה, שאם ייתנו שאיתו למתעסק רביע השכר והפסיד, הרי זה משלם שטות, שישית מההפסד, שהיא רבע בניקוי שליש מן הרבע, ואם ייתנו שיפסיד רביע וירוויח, נוטל מחצה, רבע כנגד חלק המלווה, ושליש מתוך שלושת הרבעים של חלק הפיקדון, שהוא רבע נוסף. ועל דרך זו לא תמצא תמה, ויצא הדין בקו הצדק. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר קניין, בלכות שלוחין ושותפין, בפרק השישי. לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר קניין, בלכות שלוחין ושותפין, בפרק השביעי. הלכה א' אומר הרמב״ם, הנותן מעות לחברו סתם להתעסק בהן, או שיתנו בפירוש שיהיה שכר והפסד ביניהן בשווה, ועבד כל הממון, יש מי שהורה שישלם המתעסק שליש כמו שבארנו, אם עבד מקצת הממון, שלדעה זו אין הבדל אם עבד כל הממון או רק חלקו, ותמיד משלם המתעסק רק שליש מהפסד. והראה לי שהוא משלם מחצה, שהוא בתורת מלווה, וזה שאמרו חכמים משלם שליש בהפסד, בשלו הגיע הפסד ליטול בעל המעות פחות מחצי ממונו. הכלל שהמתעסק משלם רק שליש מהפסדים, הוא רק במקרה שההפסד לא גורם לכך שבעל המעות יקבל בחזרה פחות ממחצית כספו. דהיינו החצי שמוגדר כהלוואה בידי המתעסק. כיצד? ראובן שנתן לשמעון 120, ומתוכם 60 כהלוואה ו-60 כפיקדון, ונשא ונתן ופחת 90, ונשארו בעסקה 30, הרי שמעון משלם 30, שהם שליש מהפסד, ונמצא ראובן נוטל 60, שהרי נטל 30 המתעסק, ונותרו בעסקה 30, ונמצא שכל הסכום שכנגד ההלוואה בידו. אבל אם פחת שמעון 105, אין אומרים יפסיד שמעון 35, שהם שליש מ-105 שיפסיד. שאם אתה אומר כן, ששמעון ישלם רק 35, נמצא ראובן נוטל 50. 15 שנותרו מהעסקה, ו-35 ששילם לו המתעסק. ולעולם לא ייטול ראובן פחות מ-60. שזהו הסכום של חצי מהעסקה שבתורת מלווה. ולכן, במקרה המדובר כאן ישלם שמעון 45, כדי שביחד עם ה-15 שנותרו מהעסקה, יקבל ראובן 60. לפיכך, שטר עסק היוצא ליתומים שהיה אביה מתעסק בו, עסקה שנכתבה בשטר, ובתוך זמן העסקה מת המתעסק, ובעל המות טבע את היתומים מכוח השטר, ולא ידוע מה אירע לעסקה, ואולי כולה עבדה, נשבע בעל השטר, ככל מי שבא להיפרע מיתומים, וגובה מחצה שהוא בתורת מלווה, אך את חצי הפיקדון אינו גובה משום שאין גובים מיתומים פיקדון שלא ידוע מעלה בגורלו, אף על פי שלעולם טוענין ליורש. בדין טועני במקומם כל טענה שהיכול אביהם לטעון, ולכן פטורים מחצי הפיקדון, משום שאביהם היה יכול לטעון טענה שתפתור אותו. הנה למדת שאינו לעולם נוטל פחות ממחצה. ולמה אני אומר שאין פה חתין לו כאן כנגד שכרו שנתעסק בפיקדון? שהרי חכמים קבעו שישלם המתעסק רק שליש מההפסד, כדי שלא תהיה התעסקות בחינם ותיאסר משום אבק ריבית, ומדוע במקרה שעבד כל הממון או רובו, לא ינקו למתעסק את שכרו עבור ההתעסקות? שהרי עבד כל החצי של פיקדון, ולא נשאר כאן פיקדון כלל כדי שנאמר, אם לא יטול שכרו יראה כריבית, שהרי חצי המלווה בלבד נוטל, שהרי הוא נוטל רק חצי ממה שנתן, והוא חלק ההלוואה, ומכיוון שבעל המעות לא מקבל בכלל את חלק הפיקדון, אין צורך בתשלום שכר על ההתעסקות בפיקדון. וכן, אם ניתנו שיטול המתעסק רביע השכר, ועבד הממון כולו, שאז רק רבע מהממון מוגדר כהלוואה, במקרה של הפסד הוא משלם שני שליש מההפסד שכנגד חלקו שהוא שישית. משלם הרביע כולו שהוא בתורת מלווה, שאותו לא מפסיד בעל המעות בכל מקרה. אבל אם נשאר מן הממון מעט כדי שאם תוסיף על אותו מעט שטות ההפסד שפחת, יבוא הכל רביע הממון או יותר, הרי זה משלם שטות בלבד מן הטעם שכבר בארנו, שבעל המעות מקבל בכל מקרה את סכום ההלוואה. הלכה ב' המתעסק שהפסיד וחזר וטרח עד שהרוויח, אינו יכול לומר לבעל המעות בואו נחשב ההפסד שהפסדנו תחילה ותפסיד שני שלישיו, ונחשב הרווח שהרווחנו באחרונה ותיטול שלישו, אלא מחשב באחרונה בלבד על הרווח או על ההפסד, כלומר מחשב בסוף את התוצאה הסופית של העסקה, ואין לו למתעסק אלא ברווח שהוסיף על הקרן. הלכה ג' נתן לו 200 יריעות ב-200 דינר בעסק, כלומר 200 יריעות ששוות 200 דינר, על מנת שיסחר בהן ויחלקו את הרווחים, וכתבם בשני שטרות, 100 בכל שטר, מחשב לו על כל שטר בפני עצמו, שכל שטר נחשב לעסקה נפרדת, ובעל המעות הוא שהפסיד על עצמו, שבעל המעות מפסיד את העסקות המפוצלות, שכן חלק הרווח, שני שליש שנותן למתעסק ברווח, גדול מחלקו בהפסדים, שליש. אלא מעדיף שתהיה עסקה אחת, בהפסדים יקוזזו ברווחים. נתן לו 100 יריעות ב-100 דינר, וחזר ונתן לו בעסק אחר 100 חביות של יין ב-100 דינר, וכתב לו שטר עסק אחד ב-200 דינר, ובכך איחד את העסקות, אינו מחשב לו אלא בשטר אחד, ומתעסק הוא שהפסיד על עצמו. כיצד? שאם אחר 100 יריעות ב-130, והרוויח 30, והמאה חביות ב-70, והפסיד 30, בעל המעות נוטל הכל, משום שהמתעסק מקבל שכר ביחס לרווח, וכאן לא הרוויח, מפני שעשה שטר אחד, הרי הכל 200, ולא הרוויח כלום, שכל ה-200 נחשבים לקרן ללא רווח. אבל, אילו הניחם שני עסקים כשהיו, אילו היה משאיר כל עסק בנפרד, הרי היה מרוויח המתעסק בחלקו בבגדים 20, שני שלישים מהרווח של 30 ממחירת היריעות, ומפסיד בחלקו בחביות 10, שליש מהפסד של 30, והיה נוטל 10, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ד' אין המתעסק יכול לחלוק המעות של עסק או הסחורה ולומר, את עול אני החצי שבתורת מלווה לעצמי, ועשה ואתן בו, וכל הרווח וההפסד יהיו לי. ואניח החצי שבתורת הפיקדון בבית דין, שישמשו כנאמנים עליי עבור בעל המעות, שלא ניתן לו ממון זה, אלא להתעסק בכולו. ואם חלק ועשה זה, אפילו בבית דין הגדול, בסנהדרין שבירושלים, לא עשה כלום, שאינו יכול לחלק את השותפות, וממילא המחצית שמתעסק בה היא עדיין כספי העסק המשותף, אלא השכר או ההפסד ביניהן על אותן הדרכים שבארנו, לעיל בפרק השישי, שהם מתחלקים לפי מה שסיכמו ביניהם או לפי תקנת חכמים, במקרה שלא היה סיכום מוקדם. הלכה ה' המתעסק שנתן מתנה לאחרים מן המטלטלים של עסק או ממאות העסק, שלא ברשות בעל העסק, והביא בעל הממון ראיה ברורה שאלו המטלטלים או המאות משל עסק הן, מוציאין אותן מידם, ואפילו שינה אותן המקבל מתנה ומחרם או נתנם לאחרים או הפסיד, חייב לשלם, והכל בראיה ברורה. כבר בארנו שמתעסק שמת, נשבע בעל המאות וגובה מחצה, ואם יש עמדים שמטלטלין אלו מן המאות של עסק הן, נוטל אותן בעל המאות בלא שבועה, משום שברור שם שלו. ואין בעל חוב ולא האישה נוטלין מהן כלום. אם המתעסק חייב כסף לאדם אחר או לאשתו עבור כתובתה, אינם נפרעים מהעסקה, אלא רק מחלקו של המתעסק ברווחים. אלא אם כן היה בהן רווח. הרי חלק הרווח של מת של יורשיו, ויטול מאותו חלק בעל חוב או האישה. הלכה וב, הנותן מעות לחברו לקח בהן פירות למחצית שכר, תמורת חצי מהרווחים, ולא לקח, אין לו עליו אלא תרעומת, אין הוא יכול לטבוע אותו על כך, אלא רק לבטא את כעסו עליו, ואם נודע בראיה שלקח ומחר, הרי זה מוציא ממנו השכר בעל כורחו. הלכה זין, נתן לו מעות לקח בהן פירות למחצית שכר, לוקח בהן מכל מין שירצה, כל סחורה שנכללת בגדר פירות, ולא ייקח לא כסות ולא עצים, וכן כל כיוצא בהן. המושיב את חברו בחנות, שימכור עבורו, למחצית שכר, תמורת חצי מהרווחים, אם היה אומן, לא יעסוק באומנותו, כשהוא יושב בחנות, לפי שאין עיניו על החנות בשעה שעוסק באומנותו, ויכול להיגרם מכך הפסד, ואם היה שותף עמו בחנות, מותר. כלומר, אם בעל החנות נמצא איתו בחנות, הוא יכול לעסוק באומנותו, ובעל החנות יכול למכור בזמן שהוא עוסק באומנותו. ולא יהי לוקח ומוכר דברים אחרים, ואם לקח ומחר, השכר לאמצע. כלומר, לא יעסוק במיני מסחר אחרים, כי זה יפגע בתשומת ליבו לעסקי החנות, ואם עבר ושכר, הרווחים מתחלקים ביניהם בשווה, כאילו מסחר זה היה חלק מהשותפות. עד כאן משהו רמי ברמב״ם בספר קניין מלכות שלוחין ושותפין בפרק השביעי. ועל ידי הלימוד וההתעסקות בלימוד הרמב״ם הימים זוכים לשכר הכי גדול, שכר הגאולה האמיתית והשמה עד המשיח תתקנו שבוי סמכנו ויגלנו מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.